around the world. They're not heard so far away without a microphone. Does everyone have the Dape Mekoros? Dape Mekorot in this case? It's a great pleasure this morning to be able to host Rav Chaim Meir Drukman, who everyone here has heard of. I don't know how many of you have had the zechut to hear from or to meet Rav Drukman. Rav Drukman founded the Or Etzion B'nai Akiva Yeshiva High School back in 1964, and in 1977 established the Or Etzion Yeshiva, which for many years was the largest Hesda Yeshiva in Eretz Yisrael. Since 1996, he's been the head of the Center of B'nai Akiva Yeshivot and Ulpanot in Eretz Yisrael. He has also played a tremendous role in terms of the establishment of much of Eretz Yisrael, the Gush Emunim movement, and politics and things of that nature. But we have him here today, mostly in his role as B'nai Akiva. There was a big B'nai Akiva dinner last week, and it's our special zechut to be able to host Harav Drukman Shlita. I want to thank Rav Goldwicht for helping, of course, to set this up today.
Boker Tov, Morai Verabotai, Bishut Rabbanim.
Turn that thing down, the recorder. Somebody know how to turn this on. Here we go.
Kodem kol ani chayav lagid שזה שמחה מיוחדת שאני יכול לומר ראו כפי מדבר עליכם, כפי שרשי מדגיש שם בלשון הקודש, כפי מדבר עליכם. אפשר לדבר בלשון הקודש, זה תענוג פשוט שאפשר לדבר בלשון הקודש. כי עכשיו כשאני אחזור הביתה אני צריך ללכת פשוט ישר לרופא שיניים, שיתקן לי את השיניים שלי, ששברתי אותם פה בדיבור באנגלית. אז לפחות אם אני יכול פה לדבר בלשון הקודש, זה תענו. כפי שאתם רואים, אנחנו עומדים ללמוד על, קראתי לנושא, קשר של חיים. הקשר המיוחד בין עם ישראל וארץ ישראל. כי כשמתבוננים מבחינה היסטורית, רואים שהקשר בין עם ישראל וארץ ישראל הוא מיוחד. אין כמותו בין שום עם וארצו. נכון, כל עם קשור לארצו, כל עם אוהב את ארצו, ואף על פי כן, דווקא מפני שמדובר בדבר משותף לכל העמים, כשנשווה את הקשר של עם ישראל לארצו לקשר של כל עם ועם, נמצא גם כאן את המבדיל בין ישראל לעמים. ומה ההבדל? כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה, ואני מציע, זה נמצא לפניכם באלף, אבל לא נקרא עכשיו את האלף רק בגלל הזמן, אני אגיד בעל פה, אבל כדאי שכל אחד יראה אחר כך בפנים. כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה שישנם שני סוגי קשר. ישנו הקשר הטבעי, על ידו כל עם קשור לארצו. איך נוצר הקשר הטבעי? איך פתאום בני אדם יש להם רגשות של אהבה לאדמה עליה הם חיים? מה פתאום בני אדם אוהבים אדמה מסוימת? אומר הרב קוק זיכרונו לברכה, ציבור של אנשים שחי במקום מסוים הרבה מאוד זמן, שנים, דורות, עוברים עליו יחד כל מיני אירועים היסטוריים משותפים, הוא עובר שם יחד הרבה חוויות משותפות, אחרי הרבה הזמן לאט לאט מתרגלים למקום, וכתוצאה מההתרגלות מתפתחים רגשות של אהבה מצד בני האדם למקום בו הם חיים. זהו הקשר הטבעי. זהו הקשר שמביא כל עם להיות קשור לארצו. אני לא צריך להגיד, רבותיי, שכל אחד היושבים פה יודע שאצלנו הכל התחיל אחרת. עוד בטרם דרכה כף רגלו של היהודי הראשון בארץ, אמר הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך אל הארץ אשר הרקע, שם מאסך לגוי גדול, שם ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, הקשר שלנו עם הארץ הוא לא טבעי, הוא לא נוצר בדרך הטבע, הוא לא נוצר כמו אצל כל עם. הקדוש ברוך הוא קבע שזהו, שאנחנו קשורים למקום הזה. זה קביעה אלוקית. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אתה שייך לשם. זה לא באופן, זה שום דבר טבעי לא יכול היה ליצור את הקשר הזה. עוד לא היינו שם בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא קבע שאנחנו שייכים לשם. ומעניין מאוד, כל מקום שהשם מבטיח לאחד מאבותינו, בין אם זה אברהם, בין אם זה יצחק, בין אם זה יעקב, הוא מבטיח להם זרע, הוא מבטיח להם המשך, תוכלו לבדוק אותי, כל מקום ללא יוצא מן הכלל, תמיד הוא מבטיח יחד עם הזרע את הארץ, בין אם זה אברהם, בין אם זה יצחק, בין אם זה יעקב, בין אם זה פעם אחת, בין אם זה כמה פעמים, תמיד יחד עם הבטחת הזרע, הבטחת הארץ. וכשמשה רבנו עומד מול הסנה הבוער ושומע בפעם הראשונה את בשורת הגאולה ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אפשר להסתכל בדף, בבקשה לראות, בעמודה האמצעית 3, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וצעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מחוביו, וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא בא להגיד למשה שהוא בא לגאול את ישראל מעבדות מצרים, להוציא ממצרים. אבל אין להוציא ממצרים לבד. ההוצאה ממצרים קשורה עם ההבאה לארץ ישראל. ההוצאה ממצרים קשורה עם ההבאה לארץ ישראל. אותו הדבר, בבקשה, זה ממש חשוב. 4, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים, ואומר עלי אתכם מעוני מצרים, אל ארץ הכנעני והחיתי והמורי, וכולי וכולי. כלומר, גם משה, כך תגיד לישראל. כלומר, האוצר ממצרים קשורה עם אהבה לארץ ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא פורס בפני משה את שלבי הגאולה ממצרים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי הפסגה, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי לכם מורשה, אני השם. אז קודם כל, הקשר שלנו התחיל עוד לפני הקשר עם הארץ, עוד לפני שהיינו בה בכלל, אבל הוא נמשך אלפי שנים אחרי שהוצאנו מן הארץ. אלפי שנים, בכל הגלויות, בכל קצוות תבל, קשר חזק של עם ישראל לארצו, שבא לידי ביטוי בגעגועים, בכמיהה, בתפילות. סדר ליל פסח נגמר בקריאה לשנה הבאה בירושלים. תפילת נעילה ביום הכיפורים מסתיימת לשנה הבאה בירושלים. בלב כל יהודי, בכל מקום, אלפי שנה, יש איזה בלב, איזה מגנט שמושך אותו לארץ ישראל. ואני מבקש להדגיש, לא רק מפני שעם ישראל סבל מגויים, לא רק מפני שהוא רצה איזה מקום שלא יסבול מגויים, לא רק מפני שהוא היה משועבד לאחרים, אלא משהו מעבר לרציונל, לארץ ישראל דווקא. זה אי קשה להסביר רציונלית. למה? אני אביא דוגמה. אני אביא כדוגמה את אותו קונגרס ציוני, בה עלתה ההצעה לקבל את אוגנדה כמדינה יהודית, והיו רבים רבים בקונגרס שהתנגדו חזק מאוד לאוגנדה. לכאורה למה? זה לא הגיוני, בהיגיון. עם מקום שבו יהודים לא יסבלו מאחרים, מה חשוב איפה המקום הזה? כל מקום שלא סובלים בו זה טוב. אם מדובר במקום שיהודים תהיה להם עצמאות, כל מקום שתהיה ליהודים מדינה עצמאות זה טוב. למה לא רצו את אוגנדה? הרי מבחינה רציונלית זה קשה להסביר. אגב, פרופסור ויצמן, מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל, הוא מספר בזיכרונות שלו, כך הוא כותב, בזיכרונות שלו, שבאותו קונגרס הוא היה מן המתנגדים החריפים להצעה של אוגנדה. אז הוא חי במנצ'סטר באנגליה. היה איש מדע במנצ'סטר באנגליה. בלפור, שהתעניין בשאלה היהודית, שמע שבקונגרס עלתה הצעה של אוגנדה, והרבה מאוד התנגדו לה, ביניהם פרופסור ויצמן, והוא רצה לדעת למה, מה הסיבה שיהודים התנגדו לאוגנדה. אז הוא הזמין את, אז הוא עוד לא היה פרופסור, את דוקטור ויצמן, הזמין אליו ושאל אותו מה הסיבה שהתנגדת לקבלת אוגנדה. כך הוא מספר, כך הוא כותב בזיכרונות שלו. אמר לו דוקטור ויצמן, מיסטר בלפור, אם היו מציעים לך לקבל את פריז במקום לונדון, היית מוכן לקבל את פריז במקום לונדון? אמר לו בלפור, איזה דמיון זה, איזה דמיון זה. לונדון היא בידינו, לונדון היא עיר בירתנו, איזה דמיון זה. אמר לו דוקטור ויצמן, כך הוא כותב בזכרונות שלו, אמרתי לו, מיסטר בלפור, ירושלים הייתה בידינו והייתה עיר בירתנו כשלונדון הייתה עדיין ביצה ולא חלמה בכלל להיות קיימת. ואותו קונגרס ציוני, אחרי הוויכוחים שהיו, דוקטור הרצל סיים את הקונגרס הציוני, את אותו קונגרס ציוני בקריאה, הרים את היד וסיים את הקונגרס הציוני בקריאה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. יהודים קשורים לארץ ישראל, אין לזה, זה לא הסבר רציונלי, אלא הם קשורים לארץ ישראל דווקא. אבל מה שאני מבקש להראות, שהקשר הוא קשר הדדי. זה לא רק קשר של עם ישראל לארץ, זה גם קשר של הארץ לעם. וזה פילי פלאים, זה ניסי ניסים, זה פלא. אין לזה, אין זה ודאי שום הסבר. זה ניסי ניסים. אני מבקש עכשיו נסתכל יחד בבית. בפרשת בחוקותיי, פרשת השכר והעונש, בין העונשים, התורה אומרת, אם בחוקותיי תלך הוא יהיה טוב, אם לא תשמעו לי, אם בחוקותיי תמאס הוא יהיה לא טוב, עד לדבר הנורא ששמו גלות. ובין הכללות שמה מופיע פסוק הבא, ב' ושימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. זה מופיע בין העונשים, בין הכללות. הקדוש ברוך הוא אומר, כשאתם הולכים לגלות, אני אדאג שהארץ תהיה שום מימה. כותב רש"י, ושימותי אני את הארץ, זו מידה טובה לישראל. מה שנראה ממבט ראשון כעונש, כקללה, זה ברכה עבורנו, זה מידה טובה לישראל. מה מידה טובה? שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם, שתהי שוממה מיושביה. כשעם ישראל לא יהיה בארץ, הארץ תהיה שממה. האויבים לא יוכלו ליישב אותה. כך מביא רש"י. ואני חייב להגיד, חשוב מאוד, דברי רש"י לקוחים מהספרה. המקור של דברי רש"י זה הספרה. תנאים, כידוע, תנאים חיו בזמן החורבן. כלומר, יש לנו מידע מזמן החורבן, שכשעם ישראל לא יהיה בארץ, ארץ ישראל תהיה מדבר. האחרים לא יוכלו ליישב אותה. בא הרמב"ן 1,000 שנה אחרי החורבן, או כ-1,000 שנה אחרי החורבן, וקובע שבדיוק כך היה. בבקשה לראות ב-2, וכן מה שאמר בכאן, ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. והאמינו לי, אני תמיד מתרגש כשאני קורא את המשפט הזה מהרמב"ן. הרמב"ן מתייחס לארץ ישראל כמו לאיזו אישיות. בא אליך האדם הביתה, אתה אומר לו תיכנס, תשב, אפשר לכבד אותך במשהו? תשתה משהו? תאכל משהו? ארץ ישראל, אומר הרמב"ן, סוגרת את עצמה. היא לא מקבלת את אויבינו. כדי להסביר, אין הכוונה שהאויבים לא יכולים להיכנס לתוכה, אבל הם לא יכולים ליישב אותה. היא נשארת שוממה. ממשיך הרמב"ן וכותב, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו. כי לא תמצא בכל היישוב, בכל היישוב הכוונה היא בכל כדור הארץ, ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חריבה כמוה. לא תמצא בכל כדור הארץ, ארץ שהייתה אי פעם מיושבת, ומסיבה כזו או אחרת היא נחרבה, כמו מלחמה, רעידת אדמה, ולא באו אחר כך בני אדם וישבו אותה מחדש. לא תמצא תופעה כזאת בכל העולם. ואילו ארץ ישראל, כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון. ואולי תבוא ותגיד שלא היה מי שרצה ליישב אותה? אומר הרמב"ן, לא נכון. וכולם משתדלים להושיבה, ואין לאל ידם. לא יכולים, כולם רוצים ליישב אותה, אבל הם לא מסוגלים. ובשולי דברי הרמב"ן, אני מבקש להוסיף, באותה תקופה נושבו חלקים חדשים בכדור הארץ. קחו למשל אוסטרליה, ניו זילנד, אפילו ארצות הברית, וארץ ישראל הקטנטנה שהפכה קדושה לדתות הבינלאומיות הגדולות, מיליארדים של אנשים שכולם רצו לנעוץ בקנה, מסעי הצלב, המוסלמים, כולם רצו לנעוץ בקנה. והעובדה שארץ ישראל נשארה בשיממונה, אני מדבר כל ימי הרמב"ן, ארץ ישראל נשארה בשיממונה, זה עובדה היסטורית. זה הרמב"ן. אני רוצה להוסיף גם את רבנו בחיי, שהוא מוסיף משפט חשוב לעתיד. שלוש, כותב רבנו בחיי, ומזה אמר, שאף היושבים בה ינהגו שממה עליה, שלא יבנו עליה חומה ומגדל. מוריי ורבותיי, בסוגריים אני אומר, זה לא הכי חשוב, אבל בסוגריים אני אומר, אולי אתם לא יודעים למה אני מתכוון בכלל. אני לא יודע למה התכוון רבנו בחיי שהוא כתב, הם לא יבנו עליה חומה ומגדל. אבל כשהתחדש היישוב בארץ ישראל בימינו, הייתה תקופה שקראו לה תקופת חומה ומגדל. מה פירוש? זה היה בימי האנגלים, תקופת חומה ומגדל. כלומר, האנגלים לא הרשו לבנות יישובים חדשים. אבל אם ביישוב היה מגדל וסביבו חומה, את המקום הזה אפשר היה לבנות. אז מה שהיהודים עשו, הם הלכו בלילות, הקימו חומה מסביב ובאמצע מגדל, אחר כך אפשר היה לבנות יישובים, זה בימי האנגלים. אז אני לא יודע למה התכוון רבנו בחיי, הוא כותב, הם לא יבנו עליה חומה ומגדל, אבל אנחנו בנינו חומה ומגדל, על ידי כך בנינו את ארץ ישראל. כותב רבנו בחיי, וכל האומות ישתדלו לבנותה, ואין להם כוח. ויש בזה סימן גדול לישראל, שמיום שחרבה לא קיבלה אומה ולשון. עד כאן כמו הרמב"ן. לא הייתי מביא את זה, אבל אני מביא בשביל המשפט האחרון. ולא תקבל עד שישובו אפרוחיה לתוכה. כך כותב רבנו בחיי לפני כ-700 שנה. ארץ ישראל לא תקבל אחרים עד שישובו אפרוחיה לתוכה. אנחנו מכירים ציפורים שהן נאמנות לקן שלהם. אנחנו לא מכירים שום קן שהוא נאמן לציפורים שלו. כותב רבנו בחיי ארץ ישראל, זה כן שהוא נאמן לציפורים שלו, הוא לא יקבל אף אחד עד שההפרוחים שלו ישובו לתוכה. כך כותב רבנו בחיי לפני כ-700 שנה. ואנחנו יכולים להעיד, אנחנו שחיים 700 שנה יותר מאוחר, יכולים להעיד שבדיוק כך היה. עד שאנחנו חזרנו לארץ, ארץ ישראל הייתה מדבר. עד שאנחנו חזרנו לארץ, ארץ ישראל הייתה שום מימה, פשוטו כמשמעו. רק אם שובנו לארץ, ארץ ישראל נבנתה מחדש. אני אספר פה, אולי, קודם כל, אני אספר על ראשוני פתח תקווה. אני בטוח שהציבור פה, מי לא מכיר את פתח תקווה היום? פתח תקווה קמה לפני כ-140 שנה. אנשי ירושלים שהחליטו להקים יישוב מחוץ לירושלים ובחרו במקום שקראו לו אחר כך פתח תקווה, הם רצו לבחון אם המקום הזה ראוי ליישוב. אז הם לקחו איתם רופא שיבדוק אם המקום ראוי ליישוב. כשהגיעו לשם, למקום, הסתכל הרופא מסביבו ואמר, מה, כאן אתם רוצים לבנות יישוב? מוות במקום הזה! יישוב לא יקום כאן, מוות במקום הזה. אז הם שאלו אותו, דוקטור, על יסוד מה אתה אומר שמוות במקום הזה? אז הוא אמר, אני מסתכל מסביב, אני לא רואה שום סימן של חיים. לא בהמה, לא ציפור, לא זבוב, שום סימן של חיים אני לא רואה פה. סימן שפה זה מוות, חיים לא יכולים להיות פה. זאת הייתה המציאות אז. איך המציאות הזאת השתנתה? כשאנחנו חזרנו לשם. רבותיי, זה לא, צריך לדעת את האמת. ומה שרבותינו אומרים זה אמת, זה אמת לאמיתה. אנחנו חזרנו לשם. אגב, לפני 10 שנים לפני פתח תקווה, ביקר בארץ סופר אולי מפורסם, גוי, שהוא סייר בארץ לאורכה ולרוחבה, וכתב על זה ספר, על הסיור שלו בארץ. הספר תורגם לעברית. בעברית נקרא הספר מסע תענוגות לארץ הקודש. הסופר מרק טוויין. אני לא יודע איך קוראים, הוא כתב באנגלית, אני לא יודע איך קוראים לספר באנגלית. אז הוא בספר מתאר את מה שהוא רואה. יש שם עמודים שלמים שמתארים שממה על טבעית. שממה לא טבעית. אני אקרא לכם כמה שורות מהספר. ארץ שממה שאדמתה עשירה למדי, אלא שכולה עולה שמיר ושייט, מרחב דומם ואבל. יש כאן עזובה שאפילו הדמיון אינו יכול להעניק לו תפארת חיים ומאז. הגענו בשלום להר תבור, כל הדרך כולה לא ראינו נפש חיה. בשום מקום כמעט לא היה לו עץ ולא שיח. אפילו הזית והצבר, אותם ידידים נאמנים של אדמת זיבורית, כמעט נטשו את הארץ. ארץ ישראל יושבת בסג ואפר, מרחף עליה כישוף. הוא רואה שזה ודאי זה כישוף, מחשף, כישוף, של כללה ששיתפה את שדותיה ואסרה את עצומות כוחה בזיקים. ארץ ישראל שוממה וחסוכת חמדה. ארץ ישראל שוב איננה שייכת לעולם המעשה. כך כותב מרק טוויין, הוא ביקר בארץ, יש פה תאריך, הוא ביקר בארץ ב-1867, 10 שנים לפני פתח תקווה. זאת הייתה המציאות בארץ ישראל. שממה, ממש שממה. 10 שנים אחרי פתח תקווה, יש עדות מפרופסור אנגלי, פרופסור דוסון, גם זה התקתי לי, והוא כותב ככה, עד היום הזה לא הצליחה שום אומה להתבסס כאומה בארץ ישראל. זה הוא כתב ב-1888. שום אחדות לאומית ושום רוח לאומית לא קנו להן אחיזה שם. אותו ערב רב של שבטים מדולדלים שישבו בה, החזיקו בה רק כעריסים סתם, כבעלים ארעיים, שכפי הנראה בעליל, הם מחכים לאלה הזכאים לבעלות קבע על האדמה. הגויים שנמצאים מחכים ביהודים שיעזרו לארץ. ואני יכול להגיד היסטורית, אחרי שאנחנו חזרנו לארץ, וארץ ישראל התחילה להיבנות, הייתה הגירה ערבית גדולה מארצות השכנות. כי עד שאנחנו חזרנו לארץ אי אפשר היה לחיות שם. היו רק קצת בדואים, ערבים לא היו שם. כל הערבים באו רק אחר כך. צריך לדעת המציאות. ואנחנו, הכל השתנה עם בואנו לארץ. סרי, לא יאומן. מה זה בכל השתנה? אפילו בימית ובגוש כתיב, הכל חול, חול, חול. אני עברתי לגור בימית, והיה הרבה חול. אמרתי, יש לי ארגז חול גדול מאוד. חול, זה חול שכולו קודש. זה חול שכולו קודש. ושם גדלו, הכל גדל. עם ישראל הצליח לגדל שם הכל. נו, מה יש היום בגוש כתיב? שממה, אין כלום. אז אני מבקש אולי עוד, בבקשה, עוד דבר אחד. בבקשה. הגמרא מביאה, אפשר לראות בגימל, הגמרא מביאה בסנהדרין, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אומר רבי אבא, ואין על זה שום חילוקי דעות בגמרא, אתה מחפש סימן מובהק לסוף הגלות ולהתחלת הגאולה, כשמתקיימת נבואת יחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, זה הסימן המובהק של סוף הגלות ותחילת הגאולה. מסביר רש"י מגולה מזה, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. מנין לו לרבה אבא הדבר הזה? מנין לו? אז כמובן אני חושב, אם רבי אבא אומר, סימן שהוא יודע מה שהוא אומר. אבל המרשה מתייחס לזה. כותב מרשה, אפשר לראות בשתיים, לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה. אבל כשתחזור ליתן, אני חושב שזה אצלי בכיס, סליחה. אני חייב לספר לכם משהו. אצלי זה תמיד סגור, תמיד. ישבתי באיזה אירוע גדול, ובאמת, אירוע משמח, אני יושב על הבמה, פתאום אני שומע פלאפון מצלצל. אמרתי לעצמי, מה זה אנשים לא אחראים? אפילו באירוע כזה, הפלאפון אצלם מצלצל. איך זה קורה דבר כזה? טוב, אבל הפלאפון ממשיך לצלצל. עד שהבחנתי שזה אצלי בכיס. אני חשבתי שזה מישהו אחר. עד שהבחנתי זה פתאום אצלי בכיס. גם פה הכל זה סגור, אבל הפעם, טוב. סליחה. אומר המהרש"א, אפשר לראות בשתיים, לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כרקע, אבל כשתחזור ליתן פירותיה, זהו קץ מגולה. אומר המהרש"א, מנעינו לרבי אבא, ממה שאנחנו למדנו מקודם. כלומר, כשאתה רואה במציאות שקללת השיממון מפנה את מקומה, ובמקומה באה ברכת הפריון, זה סימן מובהק שהגלות חולפת והגאולה החלה. כבר המהרש"א אומר, רבי אבא לומד את זה ממה שאנחנו למדנו מקודם. כי כל זמן, כל תקופת הגלות, חלה לארץ קללת השיממון, ושימותי אני את הארץ. כשאתה רואה שזה משתנה, זה הסימן המובהק. ואנחנו רוצים לעמוד על עוד דבר אחד, בבקשה. ופה אני מבקש רק שנסתכל בדלת, הערה חשובה מאוד, או הגדרה חשובה מאוד, של הרב קוק זכר צדיק לברכה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומי או אפילו הרוחני. במילים פשוטות, ארץ ישראל לא משמשת לעם ישראל, מה שכל ארץ משמשת לעם שלה. כל ארץ משמשת לעם שלה רק כמסגרת. יחיד לא יכול להתקיים. הוא לא יכול להתקיים מבחינה ביטחונית יחיד. הוא לא יכול להתקיים מבחינה כלכלית, הוא לא יכול להתקיים מבחינה חברתית, הוא לא יכול להתקיים מבחינה תרבותית. אז יש, הארץ מאחדת ציבור, ועל ידי כך הם יכולים להתקיים. יוצא שהארץ זה רק איזה אמצעי. בארץ עצמה אין שום דבר, אין כלום. במילים אחרות זה יכול להיות ארץ א', באותה מידה זה יכול להיות גם ארץ ב'. אין שום הבדל. לגבי אף עם, בין אם זה ארץ זאת או ארץ זאת, אין שום הבדל. מה שאין כן, ארץ ישראל היא ארץ ישראל יש בה ייחוד. כמו שיש ייחוד בעם ישראל, יש ייחוד בארץ ישראל. וארץ ישראל מתאימה לעם ישראל. כמו שיש בחירה, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, כך הקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל. אם נביא על כך את דברי רבי שמעון בר יוחאי, מדד הקדוש ברוך הוא את כל הארצות שבעולם, ולא מצא ארץ שתהיה ראויה להינתן לישראל, אלא ארץ ישראל. התקנו את דברי רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, מה פירוש מדד את כל הארצות? ארץ ישראל מתאימה במהותה לעם ישראל. יש התאמה, כמו שכותב בבקשה, תראו בשתיים, עוד המשפט הזה בשתיים, סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד, כשם שהאומה היא מיוחדת לרוממות האלוקית במעמקי חייה, כך הארץ, ארץ השם, המזווגת לעם זה אשר בחר לו יעל לסגולתו. נשמת האומה והארץ יחדיו, פועלות את יסוד הווייתן, תובעות את תפקידן, להוציא אל הפועל הריגת קדושתן. יש התאמה בין עם ישראל לארץ ישראל. יש סגולה בעם ישראל, יש סגולה בארץ ישראל. שתי הסגולות מתאימות אחת לשנייה. לא במקרה נבואה יכולה להיות רק בארץ ישראל. לא במקרה התורה בשלמותה יכולה להתגשם רק בארץ ישראל. לא במקרה כל המצוות כולן קשורות במהותן לארץ ישראל. אבל הרב קוק משתמש בביטוי קשר של חיים, אנחנו לקחנו את זה ככותרת לשיעור. קשר של חיים, יש קשר בינינו לבין ארצנו, קשר של חיים. ואני מבקש להביא דוגמה לקשר של חיים. דוגמה הן מהצומח והן מהחי. קודם כל מהצומח. יש צמחים שהם פותחים כל יום את העלים שלהם כדי לקבל את אור השמש. זה באופן טבעי ככה, כי זה שייך לחיים שלהם. הם פותחים את העלים כדי לקבל את אור השמש. אם אתה חופר במקום מסוים ואתה מוצא שורשים של עץ ואתה לא רואה עץ, תחפור לכיוון אחד, תגיע לעץ. תחפור לכיוון השני, תגיע למים. העץ באופן טבעי שולח את השורשים שלו לכיוון המים. מאות מטרים זה שייך לחיים שלו. זה מהצומח. ואני מבקש להביא דוגמה מאלפת מהחי. היה פרופסור אהרון קציר שכתב ספר בקור המהפכה המדעית, ושם הוא מספר דבר מעניין מאוד. בחופי ברזיל חי צב ים הרועה בעשב הים. מדי שנתיים עוזבים צבי ים אלה שאינם חכמים גדולים ולא למדו נווטות בשום בית ספר לקציני ים. הם עוזבים מדי שנתיים את חופי ברזיל ושתים לאיי אסנסיון בחצי הדרך בין ברזיל לאפריקה. מרחק של 2,250 קילומטר. הצבים שתים 2,250 קילומטר. והוא כותב, איי אסנסיון הם כל כך קטנים עד שקשה להבחין בהם במפה רגילה. הצבים שתים מרחק עצום זה, מוצאים את האי שלהם, מטילים בו את ביציהם וחוזרים לברזיל. והוא מוסיף, עד היום איננו יודעים למה מתעקשים מהם להטיל דווקא שם. נוסעים כל שנתיים, שתים 2,250 קילומטר, להטיל את הביצים באי מסוים וחוזרים לברזיל. אחר כך הוא מספר דוגמה שנייה. מעשה בחיל האוויר האמריקאי שהקים בסיס מטוסים גדול באחד מאיי האוקיינוס השקט. אולם מדי פעם נגרמו תאונות מסתוריות למטוסים שהמריאו מאותו שדה תעופה. בבדיקה מפורטת התברר שמנועי הסילון השואבים אל תוכם אוויר יומקים איתו מדי פעם ציפורים גדולות ויפות ממשפחת אלבטרוס, ואלו מחבלות בפעולות הסילון. ואכן באותם איים מקננות להקות גדולות מאוד של ציפורים אלו. לפני חיל האוויר האמריקאי עמדה הברירה, או להעביר את הבסיס האווירי למקום אחר, וזה לא היה רצוי לו, או לסלק את האלבטרוסים משם. כדי להתגבר על הקושי הביאו כמה ביולוגים לחקור אם אפשר להעביר את הציפורים למקום אחר. הביולוגים ערכו ניסוי. הם שלחו במטוס 18 ציפורים והשאירו אותן על איים שונים, מהם רחוקים עד 4,500 קילומטר מאי מולדתם. כעבור שבועיים חזרו 16 מתוך 18 האלבטרוסים הביתה. והוא מוסיף, איננו מבינים כיצד עשו זאת, אבל מרגישים אנו שהציפורים פעלו בכוחם של יצרים עמוקים. זה כותב איש מדע, הנה זה כל קשר לעולם ישראל או לארץ ישראל. אז מה אני רוצה להגיד? רבותיי, אם צבים קשורים לזיעים מסוים, להטיל שם את הביצים. ואם ציפורים קשורות למקום מסוים, למה לא נבין שאנחנו גם כן קשורים למקום מסוים בכדור הארץ? כך קובע הקדוש ברוך הוא, אנחנו קשורים לארץ ישראל. זה קשר של חיים, זה קשר של חיים. ואני אגיד עוד דבר אחד ונסיים, כי ודאי הגיע כבר השעה לסיים. פתחנו בדברי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. לך לך. עומד רשי במקום, כולם ודאי זוכרים את הרשי הזה. למה לך לך? למה לא לך? לך מארצך. למה לך? אומר רשי, לך לטובתך. כאן אתה לא זוכה לבנים. שם אני אעשה אותך לגוי גדול. שם עוד תיווכה בעולם. נכון? יוצא הלכה בא לענות על איזה שאלה? לך, על איזה שאלה בא לענות המילה לך? למה ללכת? למה ללכת? כי זה לטובתך? זה התשובה? לך, לך, כי זה לטובתך? זה רשי. האלשיך גם כי לומד על המילה לך, על האיתור של המילה לך, אבל הוא מסביר אחרת. לך, הוא אומר, לך, לעצמך תלך, לעצמיותך, לשורש נשמתך. אם אתה פה, אתה מנותק משורש הנשמה שלך. שורש הנשמה שלך זה שם בארץ אשר הרקע. תלך תתחבר עם שורש הנשמה שלך. כך אומר אלשיך. על איזה שאלה עונה אלשיך? מה זה לך? על איזה שאלה הוא עונה? לאן ללכת? לך. לאן ללכת? ללכת לעצמך. ללכת הביתה. ללכת להתחבר עם שורש הנשמה שלך. אז יש פה שני פירושים. ואני מבקש להגיד ששני הפירושים הם שני צדדים של אותה מטבע. לך לך כי זה לטובתך, אבל למה זה לטובתך? למה זה לטובתך? כי אתה מתחבר עם שורש הנשמה שלך, כי אתה חוזר הביתה, לכן זה לטובתך. לכן פה אתה זוכה לבנים, שם אשך לגוי גדול, שם עוד תיווכה לעולם. כל טוב, שלום, עד כאן. Yeah.